ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום גיטין דף מם. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים היו שמים דגש על מבנה סוגיית גמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל 17 שורות מלמעלה. לפני שניכנס לתוכן הגמרא, אנחנו שמים לב למה שכתבנו והוספנו בשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה. אנחנו נראה מעוין שידגיש את שמו של רב יוחנן, ופס כפול שמדגיש את אלו שציטטו רב יוחנן קודם, קיאת הרב דימי ואחר כך קיאת הרב שמואל בר יהודה. שני לשונות בדברי רבי יוחנן בכפיית יורשים לשחרר עבד על סמך דברי אביהם בשעת מיטתו. אנחנו פונים לגמרא עכשיו. קיאת הרב דימי, אמר רבי יוחנן, מי שאמר בשעת מיטתו פלונית שפחתי, אל ישתעבדו בה לאחר מותי, כופין את היורשים וכותבים לה גט שחרור. זה נובע מכך שהיה משמע בשלב הזה שהאבא ציווה להם לשחרר אותה. מה הוא אמר? אל תשתעבדו בה. אז ההבנה כעת זה תשחררו אותה, אז זה לכתוב גט שחרור. אמרו לפניו רבי עמי ורב אסי, הם אמרו בפני רבי יוחנן, רבי, אי אתה מודה שבניה עבדים? הם בעצם חוקים על רבי יוחנן ואומרים שאין לכפות על היורשים לשחרר, מאחר שאביהם לא ציווה לשחררה. הוא סך הכל אמר אל ישתעבדו בה, לא לשבג אותה בעבודה, אבל זה לא אומר שיש לשחרר אותה. אנחנו נסתכל ברשי, אי אתה מודה, רשי בסוף שליש הראשון של העמוד, אי אתה מודה, דאל ישתבדו, הציטוט הזה אינו לשון שחרור ולא לשון הפקר, אלא לא יטריחוה בעבודתה, אבל ולדות היוצאים ממנה מעכשיו עבדים הם, ומי כופין לשחרה ויפסידו ולדות מכאן ולבא שלא ציווה אביהן, כן? חזרה לגמרא. כי אתה רב שמואל בר יהודה, אמר רב יוחנן, מי שאמר בשעת מיטתו פלונית שפחתי, קורת רוח עשתה לי, יעשה לה קורת רוח. כופין את היורשים ועושים לה קורת רוח. ונוסיף פה, ואם אין רוחה נתקרה בלי שחרור, ישחררוה. מה הטעמה? מצווה לקיים דברי המת. בשוליים יש נושא סלש מבנה משולש, וזה בא להבליט שני לשונות של המימר בעניין המפקיר עבדו, דאין לעבד תקנה אחר כך על ידי שחרור. בגמרא אתם רואים מספר רומאי 1 ועוד כמה שורות מספר רומאי 2, עם בתחילת השורה כתוב איקה דיאמרי ואמר המימר. הגמרא, אמר המימר, המפקיר עבדו, אותו עבד אין לו תקנה, כלומר אפילו בשטר. וכפי שאמרנו בשורים הקודמים, התוצאה אולי הגדולה מכל הסיפור הזה שאומרים אין לו תקנה, הוא לא יכול להתחתן עם בת ישראל. מהי טעמה? גופי לא קנילי, איסורה הוא דעיק אגבי. אחרי שאדם מפקיר את העבד שלו, אז אין לו קניין על גופו, הוא הפקיר אותו, מה שנשאר זה איסור. ושוב פעם, איסור בא לידי ביטוי בכך שהוא לא יכול להתחתן כי הוא נחשב עבד, הוא לא יכול להתחתן עם בת ישראל. וישוע לא מצי מקנילי, ולהקנות לעבד את הקניין איסור, להסיר את הקניין איסור על ידי זה שהוא מקנה לו, זה לא ניתן. ושוב פעם, זה אחרי שהבעלים הפקיר את העבד, מה שנשאר זה קניין איסור, וזה לא ניתן להקנות לו. אמר לרב אשי למימה, ואמר אולם רבי יוחנן, ורב חייא בר אבן אמר רב, אחד זה ואחד זה, בין אם מדובר במקדיש עבדו או מפקיר עבדו, יצא לחירות וצריך גט שחרור. אז רואים שיש תקנה להתיר אותו לבת חורין, לישראלית, על ידי כך שנותנים גט שחרור. עמלי, אז המימר עונה, צריך, נכון, כתוב פה צריך, אבל, ואין לו תקנה, אבל זה לא בר ביצוע. איקה דאמרי, אמר המימר, המפקיר עבדו הוא מת. תשימו לב, כאן כבכבנו את המילה הוא מת, זה השוני מכאן לעומת הלשנה הראשונה, שם היה רק המפקיר עבדו. פה המפקיר עבדו והוא מת, הבעלים מת, אותו העבד אין לו תקנה. מה הייתה מה? גופי לא קנילי. איסור ההוא דעיקה גבי, אחרי שהבעלים הפקירו אותו, אז הקניין על גופו לא קיים, מה שנשאר זה האיסור, ואיסור לברי לא מורית. והדבר הזה לא בר ירושה, לא ניתן להוריש, וממילא האיסור נשאר ואין תקנה. אמר לי רב אשי למימר, כי אתה רב דימי אמר רב יוחנן, וכאן ננצל את החץ ונחזור למעלה, שם כתוב כי אתה רב דימי אמר, וכן מי שאמר בשעת מיטתו פלונית שברתי אשתה בדובה לאחר מותי, כופין את היורשים וכותבים לגט שחרור. והנה אותו דבר, הוא מת, והרב דימי אמר רבי יוחנן שיש תקנה, היורשים ירשו את העבד הזה וכופין את היורשים לכתוב גט שחרור. אז המימר עונה, דרב דימי טעותה היא, כמו שאנחנו אמרנו ליעל, וראינו תודות לרב עמי ומאסי, שהאב שם לא ציווה לשחרר אותה, אז הסיפור או הדין מצד רבי יוחנן טעות. אני החסרתי פרט חשוב בשורות האחרונות, כשרב אשי פנה למימר עם הקושיה ואומר, והכי אתה רב דימי אמר רב יוחנן, בסיפור למעלה, מאחר שהוא אמר אל ישתעבדו בה, רשי מפרש שבכך פקע קניינו עליה, קניין הגוף פקע. כך רשי בדיבור המתחיל, והר קיית הרב דימי וכו', וכיוון דאמר אל ישתעבדו בה פקע לממון המיני, ובכל זאת יורשים כותבים לה גט שחרור. זה קושיית רב אשי למימר, והמימר מגיב הסיפור הזה עם רב דימי ורב יוחנן הוא היה טעות, כמו שאמרנו, כי אבא זה בכלל לא ציווה לשחרר אותה. אמלי רב אשי לא נרפא, הוא אומר, מהי טעותה? מה הטעות? זה לא אמרה בלשון שחרור, שהאב הזה לא אמר בלשון שחרור, האמרה בלשון שחרור החינמי. אבל אם הוא היה נוקט לשון של שחרור, כמו הרי את בת חורין, יש תקנה. אמלי המימר עונה, בכל זאת ענה כי לרב שמואל ביהודה סבירה לי. יש לנו כוכבית מצל הגמרא, שהדין של רבי יוחנן בכלל נאמר בנוסח אחר, פלונית שפחתי קורת רוח עשתה לי וכו'. רשי כותב כרב שמואל בר יהודה סבירלי דאמר לא אמר רבי יוחנן כן ולא אמרו לו רבי ימי ורסי כן וכיוון דקמר יעשה לה קורת רוח לא מנע כוח היורשים ממנה אלא בהן תלה במילים אחרות בדברי רב שמואל בר יהודה אמר רבי יוחנן היורשים ירשו אותה לגמרי ולכן הם יכלו לעשות מה שהחליטו, מה שהם יחליטו לעשות, כולל לשחרר אותה על ידי גט שחרור, כי שמה הם ירשו גם קניין הגוף וגם קניין האיסור. כעת לפני לשו להם תחת הכותרת מבנה, אתם רואים צורה שאנחנו קוראים הרגש, שני מעשים שונים אבל משותף להם הינו הצורך להשיג גט שחרור. בשוליים המקבילים בצד השני של הדף אתם יכולים לראות שכתבנו נושא מעשה עם רבינה שנמכר עיר של עבדים שבעליהם היו ישראל לגויים, העיר נמכר לגויים ומתו הגויים, מה לגבי גט שחרור? אנחנו נראה גם בשורות הבאות שימוש בפס מפותל להקל על המעקב בין רבינה ורבנן. הגמרא, האו דיסקרטה, זה עיר, דיסקרטה דעבדי, עבדים של ישראל שמחרום דאזדבן לאובי כוכבים שנמכר לגויים ויש הלכה שהמוכר עבדו לעקום העבד יוצא לחירות קלו מרוותה בתראי קלו כמו ויכולו נגמרו מתו מרוותה זה המר האדון האדונים, אדוניהם, הגויים, הם האדונים בתראי, האחרונים, דיינו השניים, כי זה, הם התחילו כעבדים של ישראל שנמכרו לגויים. עכשיו, הגויים האלו קלו מרוותה בתראי, הגויים האלו מתו. עתו העבדים לקמי דרבינה, כדי שהוא יתיר אותם בבנות ישראל. אמר להו, אז רבינה אומר להם, זילו אהדרו אבני מרוות הקמאי, תחזירו, תחפשו הבנים של האדונים הראשונים, היהודים, ויכתבו לכו גיטה דחירותה, ותבקשו מהם שיכתבו לכם גט שחרור. אמרו לרבנן לרבינה, ואמר מימר, המפקיר עבדו ומת, אותו העבד אין לו תקנה כי האדם לא מוריש האיסור לבניו אמר להו רבינה עונה ענה כרב דימי סבירה לי שאף הפי שפקע ממונה כותבים שחרור אמרו לי דרב דימי טעותה היא כפי שאנחנו למדנו כבר לפני כן בעמוד הזה אגב יש לנו גם כוכבית אצל הגמרא פה ולפני כמה שעות שם מוזכר עוד פעם או לפני כן מוזכר דרבים מטעותה כמו שאמרנו מוקדם יותר שבמקרה של רבים רבי יוחנן האבא שם לא אמר בכלל לשחרר אז אין מה ללמוד משם למקרה שלנו ממשיך הגמרא אמר להו רבינה עונה לרבנן אתם אומרים לי שרב דימי טעותה מהי טעותה אתה לא אמרה בלשון שחרור האמרה בלשון שחרור החינמי זה כן היה מועיל אם היה נאמר בלשון שחרור ורשי כותב, ושורה ראשונה מתחת לגמרא, החינמי, זה לא טעות ההיא, וכופין, דירושה היא להורישה לבניו. שאם האב היה אומר בלשון ירושה, אז הבנים היו יכולים לכתוב גט שחרור. הגמרא ממשיכה. והלכתה כרבינה, ששטר שחרור מועיל. ההוא עבדה דבית רי, עבד שעליו היו בעלות של שותפים, שניים היו הבעלים של העבד. קם חד מניו ושחררי לפלגי. אחד מהבעלים האלו שחרר את חלקו, את החצי שיש בו בעבד. אמר אידך, השותף השני, כעת הוא מחזיק באדם שהוא חצי עבד, חצי בן חורין. אז אותו שותף שני שלא שחרר את חלקו, מה הוא אמר? השתשמי בי רבנן ומפסדו לי מיני. הרבנן ישמעו שאני מחזיק באדם שהוא חצי עבד, חצי בן חורין, וכמו שמובא במשנה דף מם א עמוד א, שחצי עבד חצי בן חורין כופין את רבו לשחררו, אז אני אפסיד את החצי שיש בי, שיש לי בו. עזר אקנה לבנו קטן. אז אותו שותף הקנה את חלקו בעבד לבנו הקטן, שאינו בר כפייה. הרבנן לא יכפו על הבן הקטן לשחרר. שלחה רב יוסף ברי דרבה לקמי דרב פאפה. המקרה הזה נשלח על ידי רב יוסף לידיעתו של רב פאפה. שלח לי, אז רב פאפה מגיב. כאשר עשה כן יעשה לו, גמולו ישיב לו בראשו. אותו שותף חשב לתחמן אותנו ככה עם הפטנט שלו להקנות את בעלות שהיה לו לבנו הקטן, אנחנו נראה לו. ענן קימלן בינוקה דמיקווה דעתי לגבי זוזי. אנחנו יודעים שילדים קטנים אוהבים מטבעות, כסף, מטבעות. מוקמינן לאפוטרופוס, רשי כותב בשורה האחרונה, מוקמינן אפוטרופוס לינוקה, לברור לו דמים יפים, כמה שהוא נישום בשוק, שהרי צריך העבד לכתוב שטר על חצי דמיו, כשכופים את רבו לשחרר את החלק שיש בו, אז העבד כותב שטר שמחייב את העבד לשלם לאותו אדון את השווי שלו, אחרי שהרי משחררים אותו, אז כדי שאותו אדון לא יפסיד הפסד גמור, אז העבד חייב לשלם לו. אז האפוטרופוס הזה יטפל בשומה של העבד כמה הוא שווה. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', הוא מקרקיש לזוזי, ואנחנו נרעיש את המטבעות שהילד ישמע את הצלצול קשקוש המטבעות, וכתב לגיטה תחיותה על שמי. אנחנו נסתכל ברשי, שורה ראשונה זוזי, דבר מועט מינוקה, ולא יצטרכו ביתים לחופו, שהוא ישחררו מדעתו, בשביל זוזי. ובלב קרקושי זוזי לא אפשר. תינוקה לב בר כפייה הוא. והאפוטרופוסין אין רשאין להוציא עבדים לחירות, ולא לחוב ליתומים, ולא לגרום ליתומים הפסד, כי אמרינה בנזקין. ותינוק זה מקור מקח וממקרו ממקר במטלטלין, כי לתנן הפעוטות מקחן מקח וממקרן ממקר במטלטלין. והאפוטרופוס מוקמין לעיין בתקנתו לשומו בדמים מעולים. עד כאן פירוש רש"י בנושא הזה. תוספות, דיבור מתחיל וכתב לי, תוספות הראשון, הוא חולק על הפירוש של רש"י, ואני ממליץ לכל אחד לעיין גם בספר חידושי הריטב"א לגבי השאלה מי כותב שטר השחרור ומה הצורך לקרקוש הזוזי. אבל בינתיים אנחנו למדנו את רש"י, ובכך רואים איך שרב פאפה אמר לטפל באותו נקרא לו חוכמלוג שיקנה את חלקו בעבד לבנו הקטן, ובכך חשב להימלט מהשחרור. אז בכל זאת רב פאפה אומר אפשר גם להשיג שחרור גם אם הקטן הוא קנה בעלות על אותו חצי. כעת יש סימונים חדשים, ובשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה אתם רואים המשולש וגם פס כפול, אנחנו נראה שלוש ברייתות שהבעלים מצהירים שנתנו עבדים או שדות לפלוני, וביוחנן מסביר שהצהרות אלו היו בכתב. האם דברי הבעלים תופסים? בינתיים הכותרת הזאת קצת מופשט, ננסה להבין את דברים תוך כדי לימוד הגמרא. תנו רבנן, האומר עשיתי פלוני עבדי בן חורים, עשוי בן חורים, זה נוסח אחר שהבעל הבית אומר, זה לא תוצאה מהאמירה הראשונה. ועוד ניסוח, הרי הוא בן חורין. התוצאה של הלשונות האלו, או עשיתי פלוני עבדי בן חורין, או עשוי בן חורין, או הרי הוא בן חורין, הרי הוא בן חורין. וזה בניגוד למה שנראה עכשיו. עשינו בן חורין, רבי אומר קנה, זה תופס שהוא בן יהיה בן חורין, וחכמים אומרים לא קנה, כי זה רק הבטחה. נלמד ביחד רש"י, אעשנו בן חורין, רבי אומר קנה, דהכי משמע, אעשנו בן חורין בשחרור זה שאני מוסר לו עכשיו, וענן מוקמין עלה בדקתיו להני לשני בשטרה ומסר לי. לא כמו שהיה נראה כשקוראים את הגמרא באופן פשטני, אלא רש"י מוסיף לנו שכל הלשונות האלו הם היו בכתב שהבעלים מסר לעבד, כולל הדוגמה האחרונה עשינו בן חורין לפי רבי, זה קונה, זה נחשב שחרור. אבל החכמים חולקים, ורש"י כותב החכמים אומרים לא קנה, שאין זו אלא הבטחה שיעשנו בן חורין לאחר זמן ובשטר אחר, ועדיין לא עשה. אמר רבי יוחנן וכולן בשטר, מה שקראנו מקודם ברש"י בדיבור המתחיל עשינו בן חורין, וכבכבנו ברש"י וענן מוקמין עלה בדקתיו להני לשנה, מה זה וענן מוקמין עלה? זה כאן בדברי רבי יוחנן וכולן בשטר. ועכשיו נפנה לרש"י, אמר רבי יוחנן וכולן בשטר, היי האומר דקתני, המקור שלמדנו עכשיו שורה שנייה מלמעלה בתחילת המקור, האומר עשיתי פלוני עבדי, מה זה האומר? אז רש"י מסביר על פי רבי יוחנן כותב הוא שכתב לו אחד מלשונות הללו ומסר לו, אבל באמירה באלמה לא הביא בן חורין ולא פקע מומוני מיני, אם אדם אמר בעל פה אחד מהלשונות האלו לעבדו, זה לא משנה את הסטטוס של העבד. אין הפקעת ממון באמירה בעל פה, הוא מציא למהדר בי, והוא יכול לחזור בו. אם כמובן רשי מוסיף, אם לא קנו מידו, אם לא היה קניין על ידי חליפין, תהווה כקונה עצמו מידו בכסף. זה כבר סיפור אחר, שאם עבד למשל משלם כסף לאדון כדי להשתחרר, זה תופס, כי אני נראה גבי הוא תשקו קומתי שדבי. הסיפור שראינו מקודם בדף למתת, שהמקנה זרק את הכובע שלו והעבד לקח אותו, שם הגמרדן הבניין כליו של מקנה, כליו של קונה, אינמי שכיב מרע משום דדבריו ככתובים וכמסורים דמי, וכולן בשטר נמי דסדה, הכוונה למקור מספר 2 שאנחנו עומדים לראות בהמשך הגמרא. הוא מתחיל עם עם המשפט האומר נתתי שדה פלונית, אז גם בברייתא הזאת הכי מפורשינן בהכוונה שטר, תאילו בדיבורה לא מקנה ערה, בדרך דיבור לא מקנים קרקעות. אנחנו חוזרים כעת לגמרא, תנו רבנן, האומר נתתי שדה פלוני לפלוני, או נתונה לפלוני, או הרי אי שלו, וכל הניסוחים האלו הוא כתב, כך יגיד רבי יוחנן בעוד שתי שורות, הרי היא שלו. זה מועיל, זה מועיל להיות הקנאה או העברת בעלות השדה לפלוני. את ננה לפלוני, רבי אומר קנה, וחכמים אומרים לא קנה, אמר רבי יוחנן וכולן בשטר. תנו רבנן, האומר עשיתי פלוני עבדי בן חורין, המעוין שאתם רואים כעת, אנחנו מסבירים אותו במבנה שבשוליים, וכך כתבנו בברייתא מספר 3, אנחנו נראה גם מספרים רומאים ומעוינים, שני מקרים של עבד ושניים של שדה. אנחנו גם הבלטנו מילים שחוזרים על עצמם במקור, המילה חיישינן והביטוי הודעת בעל דין. אז אנחנו חוזרים לגמרא, האומר עשיתי פלוני עבדי בן חורין, והוא אומר העבד לא עשה אני. אז אנחנו מכריעים כך, חיישינן שמה זיקה לו על ידי אחר, זאת אומרת הבעלים של העבד מסר שטר שחרור לגוף שלישי, לאדם שלישי, והוא אמר קח את השטר שחרור לטובת העבד, וזה נחשב זכות לעבד להשתחרר. אז לכן למרות שהעבד אמר בעלים לא עשה אותי בן חורין, יכול להיות מאוד שהאדון כן עשה אותו בן חורין בצורה כזאת, בדרך כזאת שהעבד לא יודע מזה. האדון נתן שטר שחרור לאדם שלישי, קח את זה עבור העבד, אז העבד משתחרר. כתבתי ונתתי לו, והוא אומר לא כתב לי ולא נתן לי, אז מה הדין לגבי העבד? העבד יישאר עבד. הודעת בעל דין, דיינו העבד, כמאה עדים דמי, ויכול האדון לחזור ולזכות בו, בעבד. אנחנו נסתכל ברשי, שורה שלישית מתחת בגמרא, הודעת בעל דין, עבד, ו וכן מקבל מתנה. כיוון דאמר לא קיבלתי, נאמן, ויכול זה לחזור ולזכות בו. אותו בעלים הראשונים יכול לחזור ולזכות בו, אם יוצא דמרינן טעה, כסבור שקיבלה זה מידו. אנחנו מסבירים שהבעלים המקורים טעו וחשבו שהמקבל קיבל את זה, אבל זה טעות. לכן מה זאת אומרת זה טעות? אנחנו אומרים הודעת בעל דין כמאה עדים דמי. אנחנו חוזרים לגמרא. האומר נתתי שדה פלונית לפלוני, והוא אומר לא נתן לי, חיישינן שמה זיקה לו על ידי אחר. לכן אותו מקבל לא מודע לכך, כי הבעלים הראשונים נתנו דרך שטר השדה לאותו מקבל ללא ידיעתו. כתבתי ונתתי לו, והוא אומר לא כתב ולא נתן לי, הודעת בעל דין כמאה עדים דמי. תוצא מכך שאותו מקבל אינו מקבל, והנותן יכול לחזור בו ולזכות חזרה בשדה. הגמרא שואלת, מי אוכל פירות? זה במקרה שהמקבל מכחיש קבלת השדה. אז מי אוכל פירות? רב חיסדא אומר נותן אוכל פירות, ורבא אמר משלשין את הפירות, זאת אומרת שמים את הפירות בצד אצל שומר, אצל אדם שלישי, ולא פליגי. אין מחלוקת בין רב חיסדא ורבא בעיקרון, באבא הבברא. דין של רב חיסדא שאומר נותן אוכל פירות, מדובר שהנותן קיים, אז אומרים שהנותן אוכל פירות. אבל מה שרב אומר שמפקידים את הפירות אצל אדם שלישי, כי מדובר בבן של הנותן. הגענו למשנה חדשה, כעת נסתכל בשוליים תחת הכותרת נושא, עבד שעשאו רבו אפותיקי ושחררו. אפותיקי זה מקרה שאדם הלווה כסף לחברו, ללווה, והלווה אומר שאם אני לא אשלם לך מזומן, תגבה מהדבר הזה. וכאן מדובר על העבד, תגבה את העבד בחוב. רש"י על המשנה אומר אפותיקי, אם לא אפרע לך חובך ממקום אחר, הרי זה לפניך לגבותה. וכפי שאמרנו, אחרי שהלווה קבע את העבד כאפותיקי, אותו לווה שחרר את העבד. מה עכשיו לגבי המלווה? כמובן רק עבד ניתן לגבות, לו בן חורין שהוא ישראל גמור. מבחינת מבנה אתם תראו שאנחנו הוספנו אותיות א' עד ה', קטעי המשנה שצוטטו בהמשך הגמרא, ואותם אותיות יופיעו אצל הקטע התואם. קודם נלמד ביחד את המשנה. עבד שעשאו רבו אפותיקי לאחרים ושחררו. שורת הדין אין העבד חייב כלום, אלא מפני תיקון העולם כופין את רבו ועושה אותו בן חורין וכותב שטר על דמיו. רבן שמעון בן גמליאל אומר אינו כותב אלא משחרר, כפי שרש"י אומר בגמרא מפרש לה לכולה. אז אנחנו נתקדם בגמרא. בציפייה שנקבל להבנה במשנה דרך השיטות השונות. יש כעת התייחסות למבנה מבחינת הסימון שעוד מעט נראה הפפירון, וכתבנו שוב בשוליים שתי גישות. אנחנו מדגישים את רב, ובדף מם א' עמוד א', בערך 8 שורות מלמעלה, אתם תראו אולה הוא השני, מספר 2. אז הם שתי גישות להסביר המשנה. בהמשך הגמרא מביאה ציטוטים מהמשנה ומשלבת ההסברים של רב ואולה. הגמרא: עבד שעשו רבו אפוטיקי ושחררו, מי שחררו? אמר רב: רבו ראשון. שורת הדין, אין העבד חייב כלום לרבו שני, הכוונה למלווה. רש"י כותב: שורת הדין, אין העבד חייב כלום לרבו שני שלא היה גופו קנוי לו אלא משועבד. דיינו, המלווה היה לו אפשרות פוטנציאלית לגבות את העבד, אבל לא שהיה המלווה בעלים קונה גופו של העבד. ויעתי שחרור ומפקיע שיעבוד כדרבה, כמו שרבה מלמד, וכאן אנחנו נראה את זה בהמשך. אנחנו חוזרים לגמרא. אמרנו שאין העבד חייב כלום למי? למלווה. כדרבה, דיאמר רבה, הקדש חמץ ושחרור מפקיעין מידי שיעבוד. יש כאן שלוש דוגמאות. אדם הקדיש, הוא אדם קודם כל הלווה, הוא עשה שורו אפוטיקי, ומה הוא עשה אחר כך? הקדיש את השור למזבח, קדושת הגוף, וזה מפקיע את השיעבוד שהיה למלווה על אותו שור. חמץ, מדובר פה במקרה של גוי הלווה כסף לישראל והישראל שיעבד לו חמץ ולא הפקיד את הלחם מה שאצל הגוי, בפסח ויחד איתו איסור חמץ, הוא מפקיע לשיבוד של העובד כוכבים שהיה לא מקודם. ומה שנוגע אלינו, ולכן רק את הדוגמה השלישית מקווקו, השחרור, כמו שדיברנו מקודם, מפקיע מידי שיעבוד. עכשיו אנחנו ממשיכים עם הסברו של רב לפסקה שלישית. אלא מפני תיקון העולם, שמה ימצאנו בשוק, אנחנו חוששים שאולי המלווה ימצא את האבן הזה שבינתיים שוחרר, ימצא אותו בשוק. אנחנו ממשיכים לדף מם א', ויאמר לו עבדי אתה, והמלווה יגיד הנה אתה העבד שלי, ורש"י כותב ויוציא לז על בניו. מעיקר הדין הוא יהודי גמור, יהודי מושלם, והנה המלווה קורא לו עבד, אז אנשים יחשבו שהנה עבד והילדים שלו הם עבדים. כופין את רבו, מי כופין את מי? שני, דיינו המלווה, כופין את המלווה ועושה אותו בן חורין וכותב עבד שטר על דמיו. והשטר הזה בעצם הוא חוב שאומר שהוא העבד ישלם את השווי שלו לרבו שני, למלווה. רבי שמעון גמליאל אומר אין העבד כותב אלא משחרר כותב, אותו שטר על הדמים, אותו שטר חוב. רבי שמעון גמליאל חולק על התנא קמא ואומר לא שהעבד יכתוב אלא משחרר כותב. המשחרר הוא הלווה, והוא ישלם למלווה את שווי העבד, בגלל שהוא הזיק שיעבודו. אז לכן הוא יכתוב שטר למלווה. התגשנו עם פס כפול את השאלה במייק המפלגי, והסברנו בשוליים תחת הכותרת מבנה הסבר מחלוקת התנא קמא ורבי שמעון בן גמליאל לפי רב ואחר כך ואולה. אז במייק המפלגי ראינו התנא קמא אומר שהעבד כותב השטר על שוויו ונותן את זה למלווה שנקרא רבו שני, ורב שמעון אומר לא, אין העבד זה שכותב אלא הלווה כותב. במייק המפלגי במזיק שיעבודו של חברו כמפלגי. דמור סובר, רבי שמעון גמליאל סובר, חייב. מי הזיק שיעבודו של חברו? הלווה הזיק בזה שהוא שחרר את העבד שהיה אפוטיקי לטובה, שהיה לטובת המלווה. והנה בא הלווה שחרר אותו, זה נקרא מזיק שיעבודו של חברו. כי כעת המלווה לא יכול לגבות את העבד. ומוסבה תנא קמא פטור. איתמר נמי, המזיק שיעבודו של חברו, באנו למחלוקת רב שמעון גמליאל ורבנן, כמו שהסברנו. אולה אמר, מי שחררו? רבו שני, המלווה שחרר אותו עבד שהיה עשוי עבורו אפוטיקי. וזה שונה מרב שאמר הלווה זה ששחרר. הוא לא אומר המלווה הוא זה ששחרר. שורת הדין אין העבד חייב כלום במצוות השחרור של שמתואר פה על ידי המלווה לא הופך אותו להיות בן חורין. לכן אין עבד חייב כלום במצוות שנוהגות בבן חורין, אלא מפני תיקון העולם שרי יצא עליו שם בן חורין, כופין את רבו מזה ראשון, הלווה, ועושה אותו בן חורין. הלווה יכתוב שטר שחרור, וזה ישחרר את העבד, וכותב עבד שטר על דמיו. העבד יכתוב שטר, עכשיו הוא הפך להיות בן חורין, וכמה העבד הזה אמור לשלם? הסכום שהוא עודף על החוב, ועודף זה ישולם לרבו הראשון, ללווה. הרי הלווה זה שצריך לשלם את החוב, אז השווי של העבד שכנגד החוב זה לא מגיע לו, הוא צריך לשלם את זה למלווה. אבל העודף שקיים בשווי העבד מעבר לחוב, זה העבד ישלם ללווה. רבי שמעון גמליאל אומר אינו כותב אלא משחרר כותב. משחרר דהיינו רבו שני, במקרה של אולה הוא המשחרר המלווה, והוא כותב שטר על השווי של העבד שעודף על החוב ששולם לו. במאי כמפליגי, לפי אולה אנחנו רוצים לדעת מה שורש המחלוקת בין התנא קמא שאומר שהעבד כותב שטר חוב על העודף, מה שקיים בשווי העבד מעל החוב, ורב שמעון גמליאל אומר שהמלווה כותב שטר על העודף. אז השאלה שוב פעם, במאי כמפליגי? בהזק שאינו ניכר כמפליגי. מור סבר, רב שמעון גמליאל סובר, שמי הזק, וצריכים לשלם עבור זה. ומור סבר לא שמי הזק. אנחנו נחזור על מה שאמרנו עכשיו, רק נוסיף את הפירוש שנמצא בתוספות. המלווה לפי אולה הוא זה ששחרר את העבד. תשאלו מה הקשר בין המלווה והעבד? אמרנו, למדנו במשנה, העבד היה עשוי כאפוטיקי לטובת המלווה. בא המלווה ושחרר אותו. אבל השחרור שלו אינו נחשב שחרור מדורייתא, אלא נחשב שחרור מדרבנן. ועל פי זה תוספות אומר, לכן זה מוגדר כהזק שאינו ניכר. ראינו שבכל זאת, לפי רב שמעון גמליאל, אותו מלווה שגרם לכך שחרור העבד, אמנם מדרבנן, הלווה מפסיד בכך את העבד שלו, כי הוא הופך להיות בן חורין. אז המלווה שהזיק ללווה בכך שהפסיד את העבד שלו, הוא צריך לשלם את התשלום ללווה, כמובן תשלום שמעבר לעצם החוב שהיה מגיע למלווה. זה נקרא העודף. לפי התנא קמא, שלא חייב את המלווה לשלם, למרות שהוא זה שהזיק בשחרורו, הוא סובר, התנא קמא סובר, שהזק שאינו נקרא לא שמי הזק. הגמרא ממשיכה, אולה מי תימא לא אמר כרב, אולה שהסביר שהמלווה הוא המשחרר וכולי, למה הוא לא הסביר כמו רב שהמשחרר הוא הלווה? אמר לך, אולה יגיד לך, שני לבו קרית לי? אם אנחנו נחזור לשורה ראשונה של הדף, כתוב קופין, זה לפי הסברו של רב, קופין את רבו, ומי זה רבו? שני, דהיינו המלווה. ואולה אומר, אני לא יכול לקבל את הסברו של רב, כי לפי רב המלווה נקרא רבו, וזה זה לא מתאים, זה לא מדויק, כי סך הכל המלווה אינו הבעלים של עבד, יש לו רק שיעבוד שקראנו מקודם אפוטיקי. אבל להגיד שהשני הוא רבו, והמשנה מדברת על כך, קופין את רבו, אז לפי רב זה המלווה, אבל זה לא מדויק בעיני אולה, לכן הוא לא מפרש כמו רב. ממשיך הגמרא, ורב מיתיים לא רמה כאולה, אמר לך שני משחרר קרית לי. אנחנו ראינו במשנה רב שמעון בן גמליאל אומר אינו כותב אלא משחרר, אז לפי אולה השני זהינו המלווה הוא נקרא המשחרר, ורב אומר אי אפשר לקרוא למלווה המשחרר. רש"י כותב משחרר קרית לי, מי הווה שחרורו שחרור? כמו שהסברנו מקודם, השחרור שהמלווה משחרר הוא מדרבנן, אבל לפי רב זה לא ממש שחרור. אז לכן אני לא מקבל את הסברו של אולה שלפי אולה המילה משחרר מיוחס לשני, למלווה. איתמר, העושה שדהו הפוטיקי לאחרים ושתפה נהר, ובכך בכך שהנהר שטף את השדה, הוא קלקל את השדה לעולם. עמי שפיונאי, זה שמו, עמי שפיונאי, אמר רבי יוחנן, הוא אומר שם רבי יוחנן אינו גובה משאר נכסים. המלווה לא יכול לפנות לנכסים אחרים של אותו לווה. ועבוד שמול אמר גובה משאר נכסים. אמר רב נחמן יצחק, משום דעמי שפיר נאה הוא אומר שמייתא דלא שפירן. עם כל הכבוד שיש לו שם כזה, שם יפה, עמי שפיר נאה, אז הוא אומר אבל הלכות שהם אינם יפים. רב נחמן חולק על מה שעמי אמר, שהמלווה לא יכול לגבות משאר נכסי הלווה. תתרגם שמייתי, מה שעמי אמר בשמו שרבי יוחנן אינו גובה משאר נכסים, צריכים להסביר די אמר לי הלווה, אמר למלווה לא יאה לך פיראון אלא מזו. זה הרבה יותר מצמצם את האפשרות גבייה של המלווה. אבל אם לא נאמר על ידי הלווה לא יאה לך פיראון מזו, אם הלווה עשה שדהו הפרטיקי ושתפה נער, כן יכול לגבות מנכסים אחרים. אנחנו נסתכל ברש"י, לא יהיה לך פיראון וכו', אבל אמר לו, אם לא פרטיך גבי מזו, לא קמה לי ברשותי, ולאו עדיית דידה לחודה או ספי, ולא אשמח הפליט הזה המלווה נתן את הלוואה, ואינו חייב באחריותה וגובה משאר נכסים. נחזור לגמרא. תניא נמי הכי, העושה שדהו הפרטיקי לאחר ושטפה נהר, גובה המלווה יכול לגבות משאר נכסים. ואם אמר לו לא יהיה לך פירון אלא מזו, אלא מה לווה אמר כזה משפט שרק משדה זו תגבה, אינו גובה משאר נכסים. תניה אידך, העושה שדה הוא אפותיקי לבעל חוף ולכתובת אישה, מי שעשה את השדה קבע ששדה זו יהיה מקור פיראון אם הוא לא ישלם מזומנים. וכאן מדובר שהלווה עשה את השדה או הפותקי למלווה, או הבעל עשה שדה או הפותקי לכתובת אישה. גובין משאר נכסים, וכאן רש"י אומר גובין משאר נכסים, כלומר אם ירצה, אם הלווה ירצה, אני קורא עוד פעם, כלומר אם יוצא מוכר את אלו ואין גובין מן השאר. כפי שאמרנו, אם הלווה יוצא שהגבייה יהיה משאר נכסים, או הבעל יוצא שהאישה תגבה משאר נכסים, יש אפשרות כזאת. רב שמעון בן גמליאל אומר, בעל חוב גובה משאר נכסים, אישה אינה גובה משאר נכסים, אלא מה? היא תגבה מהשדה שהיה עבורה הפותיקי, שאין דרכה של אישה לחזר על בתי דינים. נפנה לרש"י, אינה גובה משאר נכסים לפי שאין דרכה של אישה לחזר על בתי דינים, כלומר דווקא הטילה אחריות כתובתה על שדה זו, ועל מנת כן ניסית, כל הניסויים שלה היה בגלל שהבעל קבע ששדה זו יהיה עבורה הפותיקי, ולא שיהיו כל נכסיו אחרים לה, ולא תדע על איזה לחזר, מי כאן הראשון ומי אחרון, ותצטרך לדון עם כל אחד ואחד. אם אנחנו לא נאפשר לה לגבות מאותו שדה שהוא הבעל עשה עבור הבוטיקי, אלא נכריח אותה לגבות משאר מתחסים, אז היא צריכה לברר מי מהם קנה ראשון, מי מהם קנה אחרון, כי דווקא זה שקנה אחרון הוא זה שממנו היא תגבה. אבל כל זה כרוך להופעה בבית דין, ואין דרכה של אישה לחזר על בתי דינים. עד כאן שיעורנו להיום.